ברכה, בוקר טוב. יש כאן שאלה, איך הרב יודע שיש לאדם שאיפה לאחדות? האם זה נובע מפעולות האדם בחיים עצמם? אם כן, האם זוהי הוכחה לכך שיש לאדם תכלית אחת? אם כן, מדוע אנחנו לומדים מטבע האדם על דברים שאמורים להיות מאוד אובייקטיביים? התשובה, אנחנו לא לומדים את זה מטבע האדם. השאיפה לאחדות היא באה מהנשמה ולא מהנפש. אנחנו רואים שיש בתוך האדם שתי שאיפות, יש שאיפה של אחדות, אכן היא קיימת, ויש גם שאיפה של פירוד, גם היא קיימת. אלא שאנחנו בפשטות מייחסים את הנטייה של הפירוד לחלק הטבעי, והשאיפה לאחדות לחלק הנשמתי. ולפעמים זה גם נמצא בשכל, כי כמו שהרב אמר, ראינו שיש איזושהי, שהשליטה של הדמיון האלילי זה במקום שבו לא העיר אור השכל. אבל על איזה שכל מדובר? על השכל שבא אחרי ההערה הנשמתית שגילתה לנו את האחדות. זה צריך להוסיף, זה לא כתוב ברב, אבל זה צריך להגיד. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לעמוד 18, תללי אורות, השקפה על טעמי המצוות. זה מאמר קדום של הרב שקיבל כמה גרסאות, חלקים מהמאמר הזה הוכנסו בחוברת חזון הצמחונות והשלום של הרב הנזיר. וכאן זה המאמר בשלמותו. נדמה לי שיצא בהפלס בזמנו, אם אני לא טועה. מה? בתחכמון. טוב, זה מהמאמרים הראשונים. מה?
1910.
זה מהמאמרים הראשונים, כשעדיין מחשבתו של הרב בהתגבשות עדיין. כשאנו נכנסים לתוך אותה החלקה הרחבה למצוע הגדול של דרישת טעמי המצוות. כן, יש דבר כזה בתורה, יש תורת הלכה, יש אגדה, יש נגלה ונסתר, מוסר וכדומה, ויש תחום שלא כל כך עוסקים בו וזה חבל, זה תחום טעמי המצוות. והשאלה היא איך זה עובד שם. נראה ששם יש בלגן אטומי. בואו נראה. כשאנו נכנסים לתוך אותה החלקה הרחבה למצוע הגדול של דרישת טעמי המצוות, לא נוכל להיפטר מהשתוממות על דלות ההפריה בחלק הספרותי החשוב מאוד הזה, שלפי תוכנו היה ראוי להיות דשן ורחב הרבה יותר משאר מקצועותיה של דרישת התורה. ופתאום אתה אומר, טעמי מצוות זה אולי בשביל איזה וורט, איזה דרשה ככה פה ושם, אבל זה לא מקצוע רציני, למרות שיש לאריזל ספר שלם שער טעמי המצוות. כן, אחד משמונה שערים של הארי, טעמי המצוות. יש רתיעה מטעמי מצוות. יש רתיעה גם בגלל מה שכתב הטור, שאין לנו לדרוש טעמי מצוות. וגם בגלל מה שכתב רבי חיים מוולוז'ין, שגם אם אתה יודע את הטעם, אתה לא יכול על פי זה לקבוע ולשנות. וגם בגלל שבמחלוקת התנאים, רבי שמעון ורבי יהודה, האם דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן טעמא דקרא להלכה. הלכה כרבי יהודה שלא דרשינן טעמא דקרא. אז אם ככה, כל הדברים האלה יש בהם כדי להרתיע במידה מסוימת את הנפש הדתית מהעיסוק בטעמי המצוות. ועם כל מה שכתב הרמב״ם, שלא ייתכן לייחס לקדוש ברוך הוא מה שאנחנו לא מוכנים לייחס לחכמי בני אדם. כי כשאדם חכם עושה דבר, אנחנו מבינים שהוא עושה מתוך טעם, לעומת הטיפשים שעושים בלא טעם. חלילה לומר על הקדוש ברוך הוא שיעשה בלא טעם? טוב, יענו העונים, לא שהקדוש ברוך הוא עושה בלי טעם, אנחנו לא יכולים לדעת את הטעם, וכדומה. גם אנחנו רואים עוד דבר מעניין, שאלה שנותנים טעמי מצוות, זה משתנה מדור לדור. בעוד שבמקצוע ההלכה, אתה מסתמך על דברי האחרונים, שמסתכלים על ראשונים, שמסתכלים על הגאונים, על הגמרא, על המשנה וכו'. יש איזה סדר של היררכיה. בטעמי המצוות, אם כבר כותבים טעמי מצוות, כל אחד כותב לפי איך שבא לו. כן? טעמים ששייכים לתרבות של זמנו, ושבדור אחר לא שייכים בכלל, וכדומה. אז צריך לברר את כל זה. בדורנו זה איננו מרגישים הרבה את חסרון החקירה במחקר הזה, החשוב מאוד. הדאגה על דבר חיזוק היהדות העיונית והמעשית מקפת את החלק היותר גדול, היותר נכבד בעלי הכישרון שבקרבנו, העומדים במעמד מוצק וקיים על בסיס היהדות ונכונים להקריב את נפשם עליה. כן, מצאנו הרבה אנשים שנלחמים בעד הגנת היהדות. ולכאורה הדבר פשוט הוא שיסוד התחייה ותגבורת החיים, התחייה כוונה הציונות המדינית, ותגבורת החיים ואפילו העמדת הכוחות במצבם ההווה, צריך הוא להימשך מהזלת אור חיים פנימיים, מלחתל של דעה ורגש. אתה לא יכול לבנות מעשים על מעשים סתם. חוץ מאחד, ישעיהו ליבוביץ', הוא סבר שצריך אדרבה שלא יהיו טעמים למצוות. המצוות זאת חובתך הנורמטיבית, ואתה מחויב. אדרבה, כשאתה נותן טעם לדבר, אתה, ככה הוא אומר, עובד עבודה זרה, עובד עבודה זרה לשכל שלך, להרגשה שלך וכדומה. אבל חוץ מליבוביץ', כולם מסכימים שאי אפשר לקיים מצוות בלי איזה קצת לחות של דעה ורגש הגורם לחבב ולהעמיד את המעשים הנסמכים עליהם. ולתכלית זו, הלא העבודה יותר נצרכה היא הרחבת הדרישה בטעמי המצוות באופן עמוק עמלי חיים מקוריים. לכן אומר הרב, צריך להחזיר את הנושא של טעמי המצוות לשיטה מדעית. לא כל אחד אומר איזה משהו, איזה רעיון יפה, איזה גמטריה או איזה אגדה שהוא מצא שיכולה להסביר, אלא צריך שיהיה משהו שיטתי, מובנה, הגיוני. והנה, הראשון אשר העיר את אופקנו בדרישת טעמי המצוות הוא הרמב״ם בספרו המורה. אבל באמת שמה יש רשימה, כמעט כל המצוות הרמב״ם מסביר. כמעט. יש כמה פה ושם. יש יהודי אחד, פרופסור יעקב לוינגר, כתב ספר הרמב״ם כפילוסוף וכפוסק. שם יש לו פרק שלם שבו הוא מונה את כל טעמי המצוות של הרמב״ם לפי סדר המצוות של הרמב״ם. מאוד מעניין. ואז הוא עושה השלמות גם. כלומר, איפה שהרמב״ם לא אמר במפורש, מה הרמב״ם מן הסתם היה אומר וכדומה. יש כמה מצוות שהרמב״ם אומר שהוא לא מצא טעם. למשל, הוא אומר שהוא לא מצא טעם לשולחן הפנים. המנורה כן, הארון כן, זה מזבח, שולחן הפנים הוא לא מצא. ככה הוא כותב. טוב, אז הראשון כן, הוא הרמב״ם בספרו המורה. אבל מה מאוד נתפלא? אם להביא לידי חשבון את הרושם שעשו כל הגיונותיו בטעמי המצוות על כללות האומה ועל היחידים המצויים אצל החקירות הדתיות, מימיו עד הדור האחרון, פחות מכל הגיון ומחשבה יוצאים מספריו, הביא תנובה החלק הזה של טעמי המצוות. כלומר, איפה הרמב״ם השפיע? השפיע בפילוסופיה, השפיע בהלכה, השפיע במוסר. טעמי מצוות? קצת. כלומר, אפילו טעמי המצוות שהביא הרמב״ם לא השפיעו הרבה. לא נודעו לנו בו כמעט לא עקבות הרחבה, ולפי הערך אפילו עקבות של חיקוי. הדברים מעידים על עצמם שיש כאן איזה חיסרון שהוא צריך להתמלא בשביל שיכנס המקצוע החביב הזה, כוח חיים, שיכנס במקצוע החביב הזה, כוח חיים חדש ואור זרוע ומפריד. אז קודם כל יש פה איזושהי ביקורת סמויה על השיטה של הרמב״ם בטעמי המצוות. לא שטעמי המצוות של הרמב״ם הם לא נכונים, אלא הם לא מספקים, הם לא מספיקים, נאמר כך. כן. זה לפי הקבלה. הרמב״ם לא קושר את זה. בוודאי, זה טעמי מצוות קבליים. למשל, אתן לך דוגמה. הרמב״ם אומר, אל תשאל אותי למה בקורבן מוסף יש 7 כבשים ולא 8. למה? הוא אומר, כי אם היו 8, היית גם כן שואל. אלא מה? היה צריך מספר. אז אל תחפש היגיון במספרים. ככה אומר הרמב״ם. המקובלים אומרים, אדרבה, 7, זה נגד 7 מלאכים שנפלו וצריך להעלות אותם וכל מיני דברים. החוט החורז העובר עכשיו, מה היסוד של טעמי המצוות של הרמב״ם? יש יסוד עיקרי. החוט החורז העובר בתוך טעמי המצוות של הרמב״ם זל הוא יסוד מחיית עבודה זרה. זאת אומרת, הרמב״ם מסביר, התורה אמרה להקריב קורבנות כדי להרחיק מקרבה לעבודה זרה. התורה אמרה לחסות את הדם בשחיטת חיה ועוף, כי כך היו נוהגים עובדי עבודה זרה. התורה אמרה לא ללבוש שעטנז, כי שעטנז כך היו נוהגים כהני עבודה זרה. וכולי, ועוד הרבה דברים כאלה. זה היסוד של טעם המצוות ברמב״ם. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני יחף וסימן צדקו, יגדיל תורה וידיר.